שלום צופים וצופות יקרים, אני שמחה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של זמנים טובים. והיום איתנו ניצה מזוז שתדבר איתנו על איך מוצאים זמן לדברים שחשובים לנו באמת. נועם ובתיה יכינו לנו סלט ברוקולי קיצי. מיכאל מילר יצא השבוע לראות את הסרט בין השמשות. עידן לי קורץ, זמרת חדשה, צעירה ומבטיחה, תשאיר איתנו. וכרגיל איתנו עידית לוי, שתשתף אותנו בעוד חוויות מהשבוע החולף. אז אנחנו מתחילים. עבר אליכן השבוע. ניצה.
לי היה שבוע מאוד מרגש. אני בונה ביחד עם חברה מאוד טובה, קורס. והבנייה המשותפת עושה את זה פשוט תענוג. תחושה של התחדשות.
התחדשות.
כן.
עידיתוש.
הבן שלי התחיל קייטנה, מה שהפך את הפרדות בבוקר להרבה יותר נעימות, כי יותר כיף לו ללכת. היה לנו תקופה מאוד קשה שהוא פשוט לא אוהב להיפרד בבוקר. וזה, זה הקל על כל המשפחה. כיף לו בקייטנה.
אצלי השבוע הייתי יומיים בחופש, ככה כפו עליי חופש, הרגשתי קצת לא טוב, ונהניתי. הרבה ים, ספורט, משפחה, אוכל בריא. וככה אמרתי לעצמי, אני נורא פחדת מחופש, אני תמיד ככה עובדת וזה, ואמרתי לעצמי, חבל שלא לקחת חופש לפני שקרסת, כי בסופו של דבר, יומיים עשו לי, כמו שאמרתי, התחדשות, חבל על הזמן. עידיתוש.
מה נשמע?
השבוע חיפשת לנו משהו מעניין באינטרנט.
זה בא בעקבות משהו שקרה, כן? אני ירדתי לבניין שלי ללובי, אני רואה שוועד הבית שם פתק בתוך החלון השקוף הנחמד שהם נועלים, אז את לא יכולה גם להגיב. וכתוב בו שוועד הבית מעלה את המיסים ב-50 שקלים נוספים. אמרתי, למה מה קרה? אני מבינה כל ההתייקרויות האלה שיש לאחרונה וזה, אבל כאילו, על מה עוד 50 שקלים? הלכתי ושאלתי איזה שכנה, מקובל עלייך מה שהם עשו, שהם לא... בסדר, וזה בין... לא מקובל עליה, אבל היא זורמת עם זה. הלכתי לעוד שכנה, תגידי, 50 שקלים נוספים עכשיו לוועד בית, על מה? מה קרה שפתאום זה עלה? גם היא באדישות. אמרתי, בואו, תראי מה זה. אם היינו כולנו באים, פונים לוועד בית, אומרים, לא מקובל. זה היה פשוט הולך, כן? 50 שקלים אלה היו נעלמים, כי הם באמת לא מוצדקים. אני לא רואה איזושהי הצדקה לזה, וגם עשיתי ברורים, 50 שקלים שנוספו להם בסבבה. וזה סערת הקוטג', הנה. אם את זוכרת, היה את כל העניין הזה של הקוטג', אחרי הפייסבוק, הם התאחדו כולם בפייסבוק, אחר כך יצאו החוצה, עשו בלגן. ירדו המחירים.
איך שמחתי דבר, אתמול... על זה, יור, שסוף סוף משהו קורה פה.
קורה פה שאנשים כאילו מתעוררים, לוקחים דוגמאות מהמדינות ערב שם שעושים את כל הבלגנים וזה, מביאים את זה לדברים קצת יותר מינורים, אבל זה מראה שזה עובד, שהם מתאחדים ביחד ועושים איזושהי פעולה, כן? אז אתמול למשל התפרסם זה... בבקשה, מלחמת החיתולים, מותג ישראלי חדש, טי-טי-טי-טי-טי. גם כן, עשו מלחמה, רצו לעלות, להוריד את הכמות של החיתולים בתוך הסקית, לעלות את המחירים וזה, קלטו לנו שהצרכן כבר לא פרייר, שיש גוש כזה, שנקרא גוש צרכנים, זה לא צרכן פרטי יותר, והשתפנו, לקחו את עצמם אחורה. עכשיו, לגבי, נגיד, מה שקרה אצלי עם ועד הבית וזה, אני מבינה, כאילו, נגיד, תהליכים של גלובליזציה. שעכשיו נגיד הגנן שבא ומנקה את הגינה, הקוטג' על המחיר של הקוטג', אז הוא צריך להעלות את המחיר של מה שהוא עושה, אבל גלובליזציה, גלובליזציה, מה קרה?
למה לא עשו את זה קודם?
50 שקלים, כאילו. את מה?
את ההתארגנות הזאת.
אני לא חושבת שהכירו בכוח הזה, וקיבלנו דוגמה דווקא מבחוץ, ממה שקורה במדינות אחרות היום. אנשים קיבלו דוגמה, ראו שזה כוח, שמתחברים ביחד ועושים איזושהי פעולה. עשו בלגן, קיבלו את מה שהם רוצים. מהכוח הזה שהתאחדו ביחד. שפשוט למען מטרה אחת, וזה מה זה פשוט? עכשיו עשינו את זה על דברים פשוטים, אפשר לקחת את זה לדברים הרבה יותר משמעותיים.
זה ממש נותן תקווה, לי זה נותן תקווה.
אני יודעת שאם השכנים, אנחנו, פשוט נפנה לוועד הבית, נגיד, סליחה, 50 שכאלה, לא מקובלים עלינו, זה לא יקרה. אבל כל אחד בפינה שלו, בזה נכון 50, לא מרגיש מן אדישות כזאת, והאדישות הזאת מאפיינת בכלל את ישראלים, זה מאפיין ישראלים בצורה מאוד חזקה, אבל הנה, רואים איזה תנודה גם כאן, אצלנו בארץ. אני מקווה שזה משתפר.
אז זהו, זה מה שאני לא מבינה. למה יש את ההרדמות הזאת כל הזמן? שכאילו, אנחנו עושים משהו נרדמים כזה, את המשכורות שלנו לא עולות, והכל, גם בחינוך של הילדים שלנו, אנחנו לא מרוצים מהחינוך בבית ספר, אנחנו לא מרוצים מהחינוך בגן. מה
אנחנו יושבים, כאילו...
בסדר,
לא קונים ועושים מעשה.
כי מחכים למקל, שיבוא וידקור אותנו כדי שנצא לפעולה. אבל עוד פעם, הדבר הזה מאוד, זה יפה. זה קטן, זה קוטג', זה חיתולים, אבל זה עוזר לנו לבדוק את הכוח הזה, שבעזרתו אפשר להשיג דברים. ממש אהבתי.
ומה שמאוד אהבתי פה, שלא היינו צריכים לצאת לרחובות, והפגנות, ובלגנים, ורימונים, דרך הפייסבוק, ככה, בצורה כזאת עם העם. תודה, עידית. ותכף ניצה תספר לנו על איך אנחנו מוצאים זמן לדברים שחשובים לנו באמת. ניצה, את מנחת סדנאות למאמנים אישיים, ובאת באמת לספר לנו היום איך מוצאים זמן לדברים שחשובים לנו באמת.
נכון.
קחי אותי לדוגמה. אני מהבוקר עד הערב אני עובדת, מהעבודה הביתה. קניות, ילדים, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, ואני כל הזמן בתסכול שאין לי זמן לעצמי. אין לי זמן לעשות את הדברים שאני באמת אוהבת, להיות עם הילדים ככה בסבבה, להיות עם בעלי, לשבת, לשתות קפה, וזה מין כזה מרוץ, ואני אף פעם לא מוצאת זמן לדברים שאני באמת אוהבת, ונותנים לי ללמוד, שנותנים לי ככה הרגשה של שווה לחיות את החיים האלה. אז מה עושים?
אז באמת הקונפליקט הגדול ביותר, הוא באמת בין מה שחשוב לי באמת, לבין המציאות היומיומית שתופסת אותי. הדברים המתוכננים, חלקם פחות מתוכננים, דברים דחופים פתאום שנכנסים לי ולא
חייב,
חשבתי.
חייב, חייב, חייב.
המון המון חייבים כאלה, המון המון דברים שהם כאילו נמצאים ברשימה, או אפילו לא נמצאים ברשימה, אפילו לא שלי. הרבה פעמים דברים שדחופים, הם לא בהכרח דחופים לי, הם דחופים למישהו אחר. ובכל זאת הם נכנסים אליי. הדרך להתמודד עם זה, זה קודם כל להבין את המושג חשיבות. מה זאת חשיבות? בעצם עיקרון החשיבות אומר שאני מוכנה להשקיע יותר מאמץ וזמן, איזושהי פניות. פניות לא רק של זמן פיזי, אלא גם באמת פניות של מרחב פנימי. לדברים שבאמת אני מעניקה להם חשיבות. העניין הוא שאני צריכה להזכיר לעצמי בכל פעם מחדש מה חשוב לי באמת. בשביל מה באמת אני מתקיימת, בשביל מה אני חיה. וכשאני זוכרת לעשות את זה, אנחנו קוראים לזה תפיסת המצפן. שזה בעצם תפיסת המצפן מול תפיסת השעון. השעון מכתיב את הקצב החיים הזה, היום-יומי הזה, הגשמי,
מטורף.
של כל הדברים שחייבים וצריך, והמצפן מזכיר לי מה חשוב באמת. אז כשאני נזכרת במה חשוב, אני יכולה לשבץ את זה לתוך הלוז שלי, לתוך היומן שלי. וההמלצה שלי היא באמת לפתוח את היומן, לתכנן, אחת לשבוע לפחות, אפשר לעשות את זה במוצאי שבת או ביום ראשון על הבוקר, לפני תחילת השבוע. אני פותחת את היומן, מתחילה לשבץ את הדברים שחשובים לי באמת. מקצה להם ממש זמן בתוך היומן.
אבל איפה הספונטניות? אני תמיד עם הספונטניות.
אני יכולה להשאיר גם שעה או שעתיים לספונטניות. אבל אם אני רוצה לתכנן זמן בצורה יעילה, אז אני חייבת להיות אקטיבית, יוזמת. אם אני הופכת להיות פסיבית, זאת אומרת, נותנת לזמן לנהל אותי, הסבירות שאני לא אמצא זמן ופנאי לדברים שחשובים לי באמת, היא מאוד גדולה. עכשיו, מה שקורה בפועל לאורך זמן, אם אני מצליחה לשבץ בתוך הלוז שלי את הדברים שחשובים לי באמת, אני מתחילה להרגיש תחושה של שביעות רצון וסיפוק.
מה, שהספקתי לעשות?
בוודאי, בטח.
אני מתה על הווי הזה.
על הווי הזה, בטח. זו הרגשה נהדרת. הנה, הצלחתי. תחושה של מילוי. תחושה ככה שהצלחתי לעשות את מה שבאמת אני רוצה. נניח אני נורא רוצה להשקיע זמן, שעה ביום עם הילדים, זמן איכות. והזמן איכות הזה כן, דחוף? לא, הוא לא דחוף, הוא חשוב מאוד. אז אם אני נותנת לדברים שזוללים לי את הזמן, יש מין זללני זמן כאלה שנדחפים לי לתוך הלוז שלי.
שבדרך כלל זה מיילים. אני...
זה מיילים, זה לפעמים...
מיילים אצלי זה משהו נורא.
זה נכון.
אצלי זה הכיור עם הכלים. ממש, הוא נדחף לי כל הזמן במהלך היום.
יש נטייה לדברים הפחות חשובים פשוט להידחף.
להשתלט עלינו.
להשתלט, נכון.
אז פשוט להגדיר סדר עדיפויות מה חשוב לי באמת.
נכון.
ולפיו לנהל את הזמן שלי.
נכון. ולשים לב להרגשה. כי הרגשה מאוד עוזרת לי. כי כשאני מרגישה סיפוק, זה נותן לי באמת איזושהי תחושה שהיה שווה, היה כדאי. עמדתי על זה, ואז אני הולכת ככה לישון בתחושה.
ואז זה נותן לי מוטיבציה בעצם להמשיך לעשות את זה.
נכון, נכון.
אז ניצה, באמת אפשר למצוא את הטיפים שלך בצורה יותר מורחבת בעמוד הפייסבוק שלנו בזמנים טובים. יהיו שם את כל הטיפים של ניצה על ניהול זמן. ותכף נעבור לנועם ובתיה שהכינו לנו סלט ברוקולי קיצי.
מאוד אוהבת.
אני חולה על סלטים.
אם מישהו אחר מכין אותו, אני בשמחה רבה אוכל.
כן, זה תמיד מה שאני אומרת לאחותי, תמיד אנחנו יושבות, מכינות סלט. אם היה לנו כזה איזה שף שככה בוקר, צהריים וערב, מכין לנו כל פעם סלט אחר כזה, בטוח היינו נראות כמו...
לגמרי.
ובריאות. אז תכף נצפה בקליפ שהכינו לנו נועם ובתיה.
בתיה.
שלום.
איזה כיף שחזרת אליי.
ברור, זה היה כל כך טוב, כל כך טעים. אני חייבת שתלמדי אותי עוד משהו.
נפלא. היום נכין לנו סלט ברוקולי אביבי.
זה יהיה סלט קר?
סלט קר, לא מבושל.
לא מבושל.
חי לגמרי. יש לנו פה בצל סגול קצוץ דק, אגוזי מלך קצוצים. פה יש משמשים קצוצים וקצת מנגו, ופה יש קצת חמוציות. הרוטב, הכנתי אותו כאן מראש, הרוטב מורכב מחומץ, סוכר, מלח פלפל ומיונז. שאני מכניסה את כל המרכיבים, משקשקת אותם טוב טוב. ומה שאני אוהב בסלט הזה, שבאמת יש בו המון מרכיבים מכל מיני סוגים, שלכאורה לא מתחברים בכלל.
כן, טעמתי עכשיו חמוציות, אני לא כל כך יודעת איך זה מתחבר לי עם טעם של ברוקולי, האמת.
בואי נראה. אז קודם כל אנחנו מקצצים את הגבעול, אני קוצצת בצורה כזו. וכשאנחנו מגיעים לחלק של הפרחים, בפרחים אני לא נוגעת, נותנת להם להיפרד לבד. אבל מה שמדהים בו, שכשהוא מתחבר לכל המרכיבים ואת שמה את הרוטב, פתאום נהיה אחד שלם כזה. טעים ואביבי ומרענן ויצירתי. הוא תמיד נורא מפתיע.
זה מעניין.
ועכשיו אנחנו נוסיף אותו לקערה, נשים בקערה. ואנחנו מוסיפים את כל המרכיבים, שופכים פשוט כל המרכיבים, אגוזים. חמוציות.
איזה צבעים אבל.
כן. קטן, הצהוב קטן. של המשמישים והמנגו והבצל. בצל סגול הוא הכי טוב לסלט הזה.
כן.
נותנים איזה ערבוב קל. שופכים את הרוטב, מנערים אותו טוב טוב.
מה
באמת היא שאני תמיד מוסיפה עוד כל מיני שטויות שככה עולות לי ברגע האחרון בראש. מערבבים אותו. רואה את הצבע שלו?
מה זה? יצירת אומנות.
יצירת אומנות. זה פשוט כמו להסתכל על הפריחה באביב.
זה מעניין.
זה גם הטוב וגם הלוח.
כן, זהו.
זה גם חמוץ וגם טיפה חריף, כי יש פלפל שחור. זה חמצמץ כזה. זה קריספי. זה קריספי ורח. יש בזה את הכל.
זה באמת מזכיר לי שאפשר לקחת אנשים שונים, לשים אותם ביחד, ומהחיבור של כולם ביחד יוצא איזה משהו אחד, שלם, מושלם, הרבה יותר מכל אחד בנפרד.
נכון. האחד תמיד יותר גדול מהמרכיבים שלו.
וזה הזמן, צופים יקרים, להזכיר לכם שגם אתם יכולים לבשל איתנו. להזמין אותנו אליכם, לשלוח מתכונים, לכתוב לנו. תכתבו לנו ל-tvstrudelcub.co.il. או חפשו אותנו בפייסבוק תחת השם זמנים טובים. תכף נעבור למיכאל בסלון שיספר לנו על הסרט החדש בין השמשות. אז תודה יקרות.
תודה חגית.
תודה לך.
מיכאל יקירי.
מה המצב?
יצאת לראות עוד סרט. אתה עושה חיים בתוכנית הזאת, אה?
תשמעי, כל שבוע רואה סרט. אז זה מה להגיד, אני רואה סרט כל שבוע, זה ממש כיף האמת. השבוע הלכתי לראות את בין השמשות.
סרט ישראלי?
סרט ישראלי חדש של הבמאי אלון זינגמן, סרט ראשון שלו בתור במאי, והאמת, יש מה לראות שם. הסרט, תראי, מקודם כשהייתי בצד והתכוננתי ככה לפינה, אמרתי איך אני אציג את הסרט, מאיזה כיוון, והסרט כולו מתרחש סביב בית חולים. כל הדמויות איכשהו קשורות לבית חולים הזה, והבנתי שבכל מקום שאנחנו נמצאים ביום-יום, קראו לכל אחד איזה שהם דברים שהובילו אותו לאותו מקום, בגלל זה אני פוגש אנשים. וזה מה שהוא מתעסק בו בעצם בסרט זינגמן. הוא מנסה לבדוק איך פעולות שבן אדם אחד עושה, משפיעות על דברים שקורים לבן אדם אחר. זה קורה בכל מיני סיפורים קטנים כאלה וקצרים ש...
מאוד אנושיים.
מאוד אנושיים, והם מתעסקים הרבה מאוד עם, עם מוסר, עם אחריות של הורים כלפי
כל
ילדים.
כל הסיפורים מתרחשים בבית חולים? כלומר, הכל איפשהו...
הכל מתנקז לשם.
מתנקז, אוקיי.
הכל מתנקז לשם. זה סיפורים מאוד מאוד פשוטים וקטנים שיכולים לקרות לכל אחד מאיתנו. אני אתן דוגמה קטנה, רותם זיסמן כהן, חברה טובה שלי, וגם שלך,
נכון.
שהיא משחקת בחורה צעירה שחוזרת מטיול איפשהו, או במזרח או בדרום אמריקה, לא ממש הצלחתי להבין, לא קריטי, ואבא שלה אוסף אותה משדה תעופה, ובדרך הוא מתעסק שם עם הפלאפון או משהו כזה, וקורית תאונה. קורית תאונה, לא עם רכב אחר, עם נהגת אופניים, רוכבת אופניים, ואחרי שהוא מבין שזה מה שקרה, הוא פשוט ממשיך לנסוע. ונוצר שם איזשהו קונפליקט, שזה מה שבעצם קורה בכל הסרט, קונפליקט בין הורה לילד שלו, שתמיד, תמיד השאלה היא מה אתה היית עושה. כאילו, הבמה היא מה שהוא עושה, הוא שם איזושהי סיטואציה.
שאלות?
כן. ורק מלשים אותם, אתה פתאום קולט שאתה לא יודע מה אתה היית. אני כאילו, מה אני הייתי עושה? איך אני הייתי מגיב במצב הזה? וזה מה שאמרת.
אבל בעצם, זה מה שאמרת פה, וככה משך אותי, גם צפיתי בטריילר, זה באמת שכל החלטות קטנות שאנחנו עושים, משפיעות על האדם האחר. גם אם נראה לנו שאנחנו לא קשורים, ולפעמים אני גם תופסת את עצמי ככה, שדברים קטנים שאני עושה, שבטוח שעוד אנשים עושים, אם היה פה איזה במאי גדול מלמעלה, והיה מראה שממש, כולנו ככה...
אז זה ממש כזה, כי... הוא כאילו מנסה, הוא מנסה לתאר איזושהי חברה קטנה מאוד ישראלית כזאת, עם שדה תעופה, בית חולים, כל מיני דברים כאלה, שוטר, והכל, הכל, הכל מתחבר לאותו אירוע אחד גדול, שזה בעצם החיים שלנו, וזה יכול להיות בכל מקום אחר בעולם. כמו שאתה אומרת, כאילו יש איזשהו במה...
שזה ז'אנר, דווקא לאחרונה שמתי לב שהוא מאוד מאוד ככה נפוץ, גם בספרים, גם בסרטים, שמראים, אני מאוד אוהבת אותו דרך אגב.
שמה?
מלא מלא סיפורים שלכאורה הם לא קשורים, ואז אתה תמיד מוצא שהדמות הזאת קשורה לדמות הזאת. אני נורא אוהבת למצוא, גם ראיתי סרט לאחרונה כזה, שכל סיפור משתחל בסיפור, ואז זה יוצר לך רקמה אנושית כזאת מדהימה.
יש את התיאוריה הזאת של השש דרגות של קשר, שבין כל בן אדם לבן אדם.
יש קשר.
ופה הוא ממש, הוא מצמצם את זה לאחד, כאילו אירוע אחד שמקשר בין כל הדמויות האלה.
אז בוא נראה את הקליפ.
סבבה, מעולה.
תודה, מיכאל.
הכל בסדר, ילדה נמצאת אצלי באוטו, אנחנו כבר מגיעים.
פה נמצאת האורלה, עושים חתך קטן ומסירים את האורלה. זה לא כואב, אתה לא תרגיש כלום. אגב, איפה האבא? בדרך כלל יותר קל עם האבא.
מה?
לא, כלום.
מה, את מסתכלת לי על הטוקי?
מה?
הבנות פה קוראות לזה טוקי.
אז...
אני יכולה לעשות אותך גם טוקי. תראי לי אתך.
סליחה, אולי ראיתם את הבן שלי, ילד בן 9?
רפה!
מה מצחיק?
תסתכל.
כשאת באה באימצתם אותי, לא אמרו לכם איך קוראים לה?
למה את בוכה ותוקה שלי?
בואי אליי, בואי אליי.
אני כבר מתה לראות אותך.
אהבת אותך, אמא.
Así como.
איזה עולם, קם בבוקר, הולך לעניינים שלך, עובר בדרך, קונה כמה פירות, לעשות איזה ריבה. אין לך מושג. בסוף אתה לא יודע כלום.
נראה טוב, וזה סרט חדש של במאי חדש, ששמתי לב שהמון אנשים הולכים ורואים אותו, סרט ישראלי.
בא לי ללכת, חגית, אם את חברה, את עושה לי בייביסיטר לילדים?
עושה. עידן לי קורץ.
היי.
היפהפייה שלנו. עידן, את זכית בתחרות סולנים.
כן.
ככה ראיתי בפייסבוק. בואי תספרי לנו על התחרות הזאת.
זה תחרות מגיל 12 בערך עד גיל 18 בהרצליה, שמתחרים בילדים מכל אזור השרון.
ואת זכית בה.
כן.
היא קורית פעם בשנה?
כן.
סיוון וייצפלד, יקירתנו.
כן.
גילתה לנו את עידן.
קשה לא לגלות אותה בפייסבוק.
אני רואה ששרת הרבה השבוע.
יותר מדי. הייתי יותר מדי. שרתי והייתי עם הילדים, והם גם משתעלים, וככה זה.
אתם מתכוונות לשתף פעולה באיזושהי צורה ככה?
עכשיו.
עכשיו?
כן.
עידן.
כן.
למה את אוהבת לשיר?
כי אני מרגישה שאני יכולה להוציא בזה רגשות שאני לא יכולה להוציא במילים.
מאיזה גיל את שרה?
ההופעה הראשונה שלי הייתה בכיתה ד' ואני שרה מתמיד.
אז את מתכוונת לעשות מזה קריירה?
אני חושבת שכן.
כי מה, זה הדבר שאת הכי רוצה לעשות?
זה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות.
הכי אוהבת לעשות.
אני שוטטתי בפייסבוק, ופתאום ראיתי קליפ שעידן פרסמה של המסיבת סוף כיתה ט', שלכאורה זה משהו כזה מסיבת סוף שנה. ופתאום הם שרו את השיר אור גדול של אמיר דדון. זה היה כוח מדהים, כאילו, כל כך הרבה ילדים בכיתה ט' ששרים שיר כזה מדהים. ופתאום כולם ככה ירדו למטה על הברכיים, ועידן שר. אמרתי, היא צמררה אותי, פשוט היו לי דמעות בעיניים. אמרתי, חייבת לבוא אלינו לשיר.
אז למה באמת בחרת לשיר לנו את השיר הזה?
כי זה שיר שיש משהו מעבר לסיום של כיתה ט'. ככה אני מרגישה. שזה שיר עם משמעות.
אז לפני שאת שרה, אנחנו ניפרד מהצופים היקרים שלנו. נגמרה לה עוד תוכנית. כרגיל, היה כיף. אני מזמינה אתכם להיות בעוד תוכניות שלנו. שיהיו לכם רק זמנים טובים. להתראות.
ואם היה לי קצת עצוב, אולי למדתי מזה משהו. אבל בסוף כשזה נגמר, יש סיבה לכל דבר. לבד בתוך כל הטירוף, אני חושב איך שהזמן יכול לעוף. אבל בסוף כשזה נגמר, יש סיבה לכל דבר. אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול. אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות, להתחיל הכל מההתחלה. לכל אחד יש את הדרך לעבור, אבל בסוף כשזה נגמר, יש תשובה לכל דבר. אור גדול מאיר הכל, שטוב ולחיות, להתחיל הכל מההתחלה. כמו לנשום בפעם הראשונה, אני קם, אני לא מתבזבז יותר. להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה, אני קם,
שטוב.